פרק מ"ז, פסוק כ"ח. וכי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. ויהי ימי יעקב, שני חייו, 7 שנים ו-40 ומעט שנה. אומר רש"י, וכי יעקב, למה פרשה זו סתומה? מה פירוש פרשה זו סתומה? זה, נגיד בשתי מילים, לפחות שנבין על מה מדובר. בסוף פרשיות... אז יש לנו, ככה לדוגמה, שתי דוגמאות, ולפי זה נתקדם הלאה. סוף פרשת בראשית, לפני פרשת נוח, יש לנו אות פי, פי זה פתוחה. איך זה נראה בספר תורה? כשמסתיים סוף פרשת בראשית, אמור להתחיל פרשת נוח, אז פרשת בראשית מסתיים באמצע פסוק, באמצע שורה, ואז פרשת נוח מתחיל בשורה חדשה.
טוב.
זה דוגמה לפרשה
פתוחה.
ניקח לדוגמה בסוף פרשת תולדות. סוף תולדות לפני ויוצא יש לנו עוד סמך. סתומה. כן? אז נראה איך זה נראה בסוף תולדות. סוף תולדות, הנה פה צילום של ספר תורה, לפני ויוצא, אז פרשת תולדות מסתיים באמצע הפסוק, ואז באותו שורה מתחיל פרשת ויוצא. אבל למרות שיש... באותה שורה, אז יש רווח של 9 אותיות ביניהם. איך זה נראה בפרשת ויחי, שזה פרשת השבוע, פרשת ויחי...
זה סוף ספר.
פרשת ויחי, שזה הפרשה האחרונה, איך היא קשורה לפרשה הקודמת ויגש בספר התורה, אין שום הבדל ביניהם. מסתיים פרשת ויגש, ומתחיל פרשת ויחי, כאילו שזה פשוט פסוק הבא. אין שום רווח, עוד אחת רק רווח. זאת אומרת, זה לא כמו בדרך כלל פרשה סתומה, שיש לפחות רווח של 9 אותיות. גם למה סתומה בדרך כלל זה נקרא שזה מתחיל באותו שורה. אבל יש רווח ניכר. פה ויחי ויגש, זה סתום לגמרי.
זה מקרה היחידי בכל התורה?
בכל התורה.
מקרה היחידי.
זה פתוח וסתום.
זה סתום לגמרי. אין אפילו רווח. אין אפילו 9 אותיות סתומה.
הוא אומר גם אין.
זה לא ממש, אין שום הפסק, זה כאילו סוף פסוק, זה מה שרש"י שואל, למה פרשה זו סתומה? אומר רש"י, לפי שכיוון שנפטר יעקב אבינו, נסתמו עיניהם וליבם של ישראל מצרת השעבוד, שהתחילו לשעבדם. ברגע שנפטר יעקב אבינו, אז עם ישראל ראה שמתחיל כבר להיות כאן השעבוד במצרים. זה לא שבפועל התחיל השיעבוד, כי בעזרת השם נלמד בהמשך, נראה שרש"י אומר שכל זמן שאחד מבני יעקב עדיין חי, לא התחיל בכלל שיעבוד עדיין על היהודים במצרים. ובמיוחד אחרי הסתלקותו של יעקב אבינו, שיוסף היה המנהיג במצרים, עוד נמשך 54 שנים, יוסף נפטר 54 שנים אחרי אבא של יעקב. זאת אומרת שאחרי פטירת יעקב עוד היה 54 שנה שיוסף היה מנהיג במצרים, הוא היה מנהיג במצרים, אז לא היה שום שיעבוד. אז מה רש"י אומר? שמכיוון שנפטר יעקב אבינו, אז נסתמו עיניהם וליבם של ישראל מצרת השיעבוד, רק התחילו כבר, לדוגמה נראה בהמשך הפרשה, שאחרי הסתלקות יעקב, אז יוסף קצת ריחק את האחים שלו. כך הם היו רגילים לאכול תמיד אצלו, וברגע שראו ש... עליה פטירתו של אבא, אז פתאום מה קרה? יוסף כבר לא קירב אותם שהם יהיו אצלו בבית, אלא הוא מעד ריחק אותם. ככה כתוב, הירמו אחרי יוסף כי מת אביהם, נראה את זה בעזרת השם בפרק נ' פסוק ט"ו. אומר שם רש"י, שמה וירו, מה הם ראו? הכירו במיטתו אצל יוסף, שהיו רגילים לנסות על שולחנו של יוסף, והיה מקרבם בשביל כבוד אביו. בגלל כבוד אבא, אז הוא עשה להם קירוב יתר. ומי שמת יעקב, לא כיוון, לא כיוון, זאת אומרת שהוא... יש לזה גם... יש לזה גם, המדרש אומר שם במקום, אנחנו נעריך בזה יותר אחר כך, אבל נגיד מילה אחת, המדרש אומר שהסיבה היא, מכיוון יוסף עשה את זה לשם שמיים, למה? כלומר ככה, שהוא יושב עם כולם, אבא יעקב אמר שיוסף יישב בראש, כי יוסף הוא הגדול. יוסף אבל אמר לעצמו, אני לא נוח עם העובדה שאני יושב בראש, כי המלך צריך להיות יהודה, לא אני.
כן.
אז עכשיו, שיעקב כבר הסתלק, אז הוא אמר שלא ייווצר מצב שאני צריך לשבת מעל יהודה. על כל פנים, נוגע לענייננו, היהודים רואים שיוסף קצת לא מקרב אותם באותו מידה. אז אם יוסף לא קרב אותם באותו מידה, אז מטבע הדברים המצרים... גם לא קירבו אותם באותו מידה, על אחת כמה וכמה. אז היהודים כבר התחילו לראות שמתחיל, כמו שאומרים, הניצנים הראשונים של מצב לא נוח התחיל מיד פטירתו של יעקב, לכן הפרשה הזו היא פרשה סתומה, זה פירוש אחד. דבר אחר אומר רש"י, שביקש לגלות את הצאת,
למעשה זה דבר שיש בו הרבה דברים שאנחנו לא יודעים.
נכון, לפעם, פה רש"י מגלה לנו שני דברים, יש עוד סיבות נוספות, רש"י מביא רק שניים, שהסתימה הזו אמורה לתת לנו היבט כללי על כל הפרשה כולה, וההיבט הראשון שהתחיל השיעבוד של יהודים במצרים. דבר אחר, שביקש לגלות את הקץ לבנה ונסתה ממנו. יעקב אבינו, כשהוא אסף את הבנים שלו לפני פטירתו, הוא רצה לגלות להם את הקץ,
סוף העולם,
את הקץ, אותי משיח יבוא, ונסתה ממנו. כשזה נסתה ממנו, אז הפרשה הזו היא פרשה סתומה. ככה כתוב בבראשית רב. פסוק
רב-טט.
כן, כן. פסוק רב-טט. ויקרבו ימי ישראל למות. ויקרא לבנו ליוסף, ויאמר לו, אם נא מצאתי חן בעיניך, שים נא ידך תחת ירחי, ועשית עמדי חסד ואמת, אל נא תגברני במצרים, נקרא גם את פסוק למד, ואז נקרא את רש"י, ושכבתי עם אבותיי, ונשאתני ממצרים, וקברתני בקבורתם. ויאמר, אנוכי אעשה כדבריך, מסביר רש"י. ויקרבו ימי ישראל למות, אומר לנו רש"י כלל, כל מי שנאמר בו קריבה למות, לא הגיע למי אבותיו. אם כתבו את המילה ויקרבו ימי ישראל למות, פירושו שהימים שלא התקרבו, פירושו שהוא לא הגיע לגיל של ההורים שלו. ורש"י מביא לכך הוכחה ממישהו נוסף, קודם כל הוא מסביר לנו לגבי יעקב. מה היה הגיל של אבא שלו של יצחק? אומר רש"י, יצחק חי 180, ויעקב 147. אז הוא היה רחוק מאביו ב-33 שנה, פחות מאבא שלו, לכן כתוב ויקרבו ימי ישראל למות. איפה מגרש שדוגמה נוספת? זה בדוד. דוד המלך נאמר קריבה. דוד המלך כתוב גם את הלשון הזה, שויקרבו ימיו, ומה היה ביחס לאבא שלו? אביו חי 400 שנים. אבא של דוד, ישי, היה לו אריכות ימים מאוד ארוכה, יותר מ-400 שנה.
מה זה בסוגריים 80?
480 שנה. כתוב שהלשון המדרש זה שהוא חי יותר מ-400 שנה. והוא חי 70, אז ברגע שהוא בא להסתלקותו, אז הוא כתוב על דוד המלך ויקרבו.
מה זה פה? זה 80.
כן.
אבל אמרנו שהבן מתקרב ל-4-5 שנים.
אם הוא מתקרב 5 שנים קרוב, למדנו לגבי יצחק, לגבי אביו, מתקרב 5 לפני אחרי, צריך להתחיל לדאוג. אז זה לא מחויב המציאות שכל אחד יגיע 5 לפני אחרי.
זה לא חובה.
ויקרא לבנו ליוסף. ויקרא לבנו ליוסף, זה צריך תיקון. ויקרא לבנו ליוסף, למה הוא קרא דווקא ליוסף יעקב אבינו? לפי למי שהיה יכולת בידו לעשות. יוסף היה לו את האפשרות לפעול את מה שיעקב מבקש כרגע. מה הוא מבקש? קודם כל הוא אומר לו, שים נא ידך ואישבע. מבקש ממנו להישבע. למה מבקש ממנו להישבע? כי כשאדם נשבע, אז הוא יודע שההתחייבות שלו היא כל כך רצינית, אז הוא מתחיל לתכנן מעכשיו איך אני אעמוד בשבוע, ולא כשהבעיה תגיע נראה איך להתמודד איתה, אלא לראות מעכשיו להתכונן שהעסק יהיה כמו שצריך להיות. מבקש ממנו חסד ואמת. מה זה חסד ואמת? חסד שעושים עם המתים הוא חסד של אמת. למה? כי כשעושים חסד עם החיים, אז יש לפעמים מצב שאתה עושה איתו חסד ואתה בתוך תוכו חושב אני אקבל ממנו חזרה, יש איזה אינטרס בדבר. וכשאתה עושה למת, אז אתה לא מחכה שהמת יחזיר לך, אלא זה חסד של אמת, שאינו מצפה לתשלום גמול.
אז הוא אומר לו גם שים יד תחת ירחי.
תשבע שאתה תעשה איתי חסד של אמת. כמו אברהם שאמר לאליעזר,
אותו דבר. יוסף ליעקב.
יעקב אמר את זה ליוסף, שיוסף יישבע ליעקב. בעל התורים מוסיף שהמילה אמת, ראשי תיבות של שלושה דברים שעושים עם הנפטר, ארון, מיטה, תכריכים.
לי הסבירו לי שהוא האמין ביוסף, רק הוא רצה עם פרעו.
זה רש"י יגיד בהמשך עוד הפעם. זה בהמשך אנחנו נראה את זה ברש"י, מה שאתה כרגע אומר. אבל כאן, זה לפני הנקודה, היא עם פרעו, אלא קודם כל בוא לא תשבע כדי שתחשוב מעכשיו.
לא, כי נשאל השאלה, הוא צריך לבקש מהבן של יוסף, תשבע לי. מה הכוונה אהרון?
מה?
אהרון.
אהרון קבוע.
מה זה תחיקים?
בגדים של מצרים. טוב, אללה תגברני במצרים. למה הוא מבקש לא להיקבר במצרים? אז הוא מביא כאן שלושה דברים. דבר ראשון הוא אומר, סופה להיות הפרה קינים. הסוף יהיה שהאפר של מצרים יהיה קינים, זה יהיה במכת קינים ומרחשים תחת גופי. אז מה הכוונה פה? אז הוא אומר, מכיוון שסופה להיות קינים, אז יכול להיות עכשיו שאם אני אשאר פה אז המצרים ינצלו, לא יהיה להם את המכה הזו, והמצרים הרי כן יצטרכו לקבל את המכה הזו. אז תוציא אותי מפה כדי שיהיה באמת סופה להיות קינים, כי אחרת יכול להיות שזה ימנע מהעניין הזה במצרים. אז אם תבוא עכשיו ותגיד לי עכשיו לפני שרשי ממשיך את הפירוש הבא, יש כאן, אז אם תצא ותגיד לי, אתה יודע מה, אז אני לא אקבור אותך במצרים, אז אני אקבור אותך מחוץ לגבולות מצרים, אבל למה להחזיר עד ארץ ישראל? אז הוא ממשיך ואומר לו שאין מיתי חוץ לארץ חיים אלא בצער גלגול מחילות. וחוץ לארץ ידוע שהתחיית המיתים זה בארץ ישראל, אז כל הנפטרים של חוץ לארץ לפני, כדי שיצטרכו לקום בתחיית המיתים, אז יהיה מחילות תת-קרקעיות שהקדוש ברוך הוא ייצור לנפטרים ויעלו בפועל בארץ ישראל. ויעקב אומר, אני לא רוצה שיהיה צער גלגול מחילות כדי לעלות בזכיית המתים בארץ ישראל, אני רוצה מלכתחילה להיות בארץ ישראל. והשלישי אומר לו, ושלא יעשו לי מצרים עבודה זרה. אומר, גם אם תרצה להגיד, אולי תשים אותי באיזה ארון של שיש ולא יהיה מצב שכינים בגופו של יעקב, ובזמן הגאולה אז ירימו אותו ויקחו אותו לארץ ישראל, לא בדרך מחילות. אומר, איך שלא יהיה, אני בכלל לא רוצה להיות במצרים כדי, אפילו שעה קלה, כדי שהמצרים לא יעשו את יעקב לעבודה זרה. ושכבתי עם אבותיי, כן, זה תיקון. ורשי, ושכבתי עם אבותיי, מה זה ושכבתי? וו זו מחובר למעלה לתחילת המקרא, זה מחובר לתחילת פסוק חפתת. מה אומר לו בפסוק חפתת? שים לו ידך תחת ירחי, כן? ומה הוא אמר לו? ותשבע לי, כמו שרשי הסביר עד. אז ההמשך של זה, שים לידך תחת ירחי וישבע לי, ואני סופי לשכב עם אבותיי ואתה תישאני ממצרים. זאת אומרת ככה, מה הפירוש של המילים ושכבתי עם אבותיי? שכבתי עם אבותיי אין הפירוש
מערת המכפלה.
לא, ככה היינו יכולים להבין, וזה בדיוק מה שרשי רוצה לשלול. שלא תחשוב שמשכבתי עם אבותיי פירושו שאני רוצה לשכב עם אבותיי במערת המכפלה. כי אם הפירוש ששכבתי עם אבותיי זה הולך שאני רוצה לשכב במערת המכפלה, אז מה ההמשך של הפסוק ונשאתני ממצרים? אם כבר ושכבתי עם אבותיי, אז מה זה ושכבתי? אז ההמשך לא מובן. אז מה זה ונשאתני ממצרים? וקברתני מקבורתם, צריך להיות הפוך. נשאתני ממצרים, וקברתני מקבורתם, ושכבתי עם אבותיי. אז מה זה ושכבתי עם אבותיי קודם? לכן אומר רש"י, ושכבתי עם אבותיי זה כינוי להסתלקות שלו.
נאספתי לאבותיי.
עצם הדבר שהוא מסתלק מן העולם, זה נקרא ושכבתי עם אבותיי. ואחרי זה, אז שיהיה נשאתן, זה המשך דברי רש"י. ואין לומר, אי אפשר להבין שהכוונה, ושכבתי עם אבותיי, אשכיבני עם אבותיי במערה, אי אפשר להגיד ושכבתי עם אבותיי, זה ציווי ליוסף. שאני מצווה עליך שבשכבתי עם אבותיי, תדאג שבשכבתי עם אבותיי. לא, זה אי אפשר להגיד. למה? שהרי כתיב אחריו, מה כתוב בהמשך? ונשאתני ממצרים וקברתני מקבורתם. אז הציווי ליוסף לקבור אותו במערת המכפלה, כתוב בהמשך הפסוק. אז מה זה ושכבתי עם אבותיי? ושכבתי עם אבותיי זה לא ציווי ליוסף, אלא זה סיפור דברים, תדע לך. אני רוצה להשביע אותך שמתי שיהיה בסופו של דבר ושכבתי עם אבותיי, שתהיה הסתלקות, אז יתחיל הציווי ליוסף ונשאתן ממצרים.
אני אפתר מהעולם,
כן, כן. ועוד מצינו בכל מקום לשון שכיבה עם אבותיו היא הגביעה, ולא הקבורה. מצאנו בכל מקום שכשכתוב על צדיק את הביטוי ושכבתי שכיבה עם אבותיו, הפירוש היא ההסתלקות, הגביעה, ולא הקבורה. כמו מביא גם פה הוכחה מדוד המלך, כמו כתוב אצל דוד המלך, וישכב דוד עם אבותיו. ואחר כך כתוב ויקבר בעיר דוד. אז זה אתה מבין שוישכב דוד עם אבותיו זה לא התיאור של הקבורה, אלא וישכב דוד עם אבותיו פירושו ההסתלקות. אותו דבר גם פה, ושכבתי עם אבותיי זה המשך דברי יעקב ליוסף, שהוא מתחיל להגיד לו, אני מבקש לך להישבע. מה להישבע? השבועה מתחילה מהמילים ונשאתני ממצרים, פה מתחילה בקשה. אבל ושכבתי עם אבותיי זה דברי יעקב, שהוא אומר שיהיה מצב כזה של ושכבתי עם אבותיי. סוק למד א', והיום יישבע לי וישבע לו, וישתחו ישראל על ראש המיטה. אומר רש"י, וישתחו ישראל, מה הכוונה? שיעקב ישתחווה. למי הוא ישתחווה? אז בפשטות הוא השתחווה ליוסף. מה יוסף? יוסף הוא הבן שלו, ומה זאת אומרת יעקב צריך להשתחוות ליוסף? אומר רש"י, תעלה בעידני סגדלי, זה משל, תעלה זה משל לשואל. שואל בשעה שלו, כשאתה רואה שהוא מצליח, בעידני, בעידן שלו, בזמן שלו, סגדלי, תשתחווה לו. זאת אומרת, זה בדרך למשל, אתה רואה שהשואל עכשיו מצליח, למרות שהשואל הוא לא מלך החיות, אריה הוא מלך החיות, אבל אם אתה רואה שהשואל נמצא בזמן של הצלחה, אז תשתחווה לו, כי עכשיו תנצל, עכשיו זה המפתח נמצא בידיים שלו. כמו שכתוב שהשואל יש לו חודש, יש חודש אחד בשנה שנותנים לשואל לנהל את העניינים. יוסף כרגע נמצא פה במצב שהוא אמנם הבן של יעקב, יעקב הוא מעליו, אבל כרגע הזמן של יוסף הוא השולט, בידיו המפתח לנהל את העניינים. אז יעקב אומר לו, אז לכן יעקב משתחווה לו, ויש כאן עוד רמז נוסף שלמה הוא ינשיל את יוסף לשואל, כי על שואל כתוב שהוא פיקח שבחיות, יש לו פיקחות. אז הוא מרמז ליוסף שאתה צריך, כדי להגיע למצב הזה שתוכל להוציא אותי ממצרים, אתה צריך להשתמש עם פיקחות כדי לראות איך עושים את זה, כפי שרואים בהמשך שיוסף היה לו איזו פיקחות איך לעשות את זה.
זה מוצר סקל החיים בכלל.
נכון. על ראש המיטה, מה הכוונה על ראש המיטה? הפך עצמו לצד השכינה. זאת אומרת, למרות שיעקב רצה להשתחוות ליוסף, אבל אם יעקב היה באמת משתחווה רק ליוסף, אז היה נחשב ליוסף לאיזה אבון. אז גרמת לאבא להשתחוות לך, זה לא מתאים. אז מה עשה יעקב? מיד אחרי שהוא השתחווה ככה ליוסף, הוא מיד הפך את הפנים שלו מיוסף לשכלפי השכינה. זאת אומרת, כאילו ההשתחווה היא לשכינה. זאת אומרת, להוריד קצת את העוצמת ההשתחווה היה ליוסף, להעביר את זה לכיוון השכינה. השכינה, מכאן אמרו שהשכינה למעלה מראשותיו של חולה. השכינה נמצאת מעל ראשו של החולה, למרות שפה יעקב עוד לא היה חולה, כי רק בפסוק הבא נקרא שאמרו לי יוסף הנה אביך חולה. אבל מה, עצם הדבר שיעקב מתחיל כבר לדבר על ההסתלקות שלו, פירושו שהוא מרגיש כבר תשוט כוח, הוא מרגיש כבר שהוא חולשה, שהוא צריך כבר לדבר מה יהיה בהסתלקות שלו, אז זה סימן שהוא כבר במצב כזה. דבר אחר, על ראש המיטה, דבר נוסף, מה הכוונה להשתחו ישראל על ראש המיטה? הראש המיטה זה בא לא לתאר מצב, מקום טכני, איפה יעקב הזיז את הפנים שלו לראש המיטה, זה בא לתאר מצב של שמחה שיעקב, זה גרם לו להשתחוויה הזו. מה הכוונה? על שהייתה מיטתו שלמה. מיטה זה משל לילדים שנולדו. ראש זה חשיבות. ראש המיטה זאת אומרת שיעקב שמח שהמיטה שלו חשובה, המיטה שלו מושלמת, דיין הילדים שלו כולם צדיקים, אפילו יוסף שהיה מנותק מהבית כל כך הרבה שנים, הוא רואה בו את השלימות של הצדקות, לכן כפי שרש"י מפרט, על שהייתה מיטתו שלמה ולא היה בה רשע. שהרי יוסף, דווקא יוסף שהיה חשד חלילה אולי הוא נפל, מלך הוא, ועוד שנשבע לבין הגויים, והרי הוא עומד בצדקו. אפילו יוסף שהיה לו את כל הנתונים אולי להתרחק מהחיים שיעקב היה רוצה שהבנים שלו ילכו, אז יעקב רואה, על זה הוא משתחווה, על זה הוא מודה להשם. ויהי אחרי הדברים האלה, ויאמר ליוסף, הנה אביך חולה, ויקח את שני בניו עמו, את מנשה ואת אפרים. אומר רש"י, ויאמר ליוסף, אחד מן המגידים, והרי זה מקרא קצר, לא כתוב מי אמר, היה איזה מגיד שאמר ליוסף את המסר. אבל רש"י אומר, ויש אומרים, אפרים היה רגיל לפני יעקב בתלמוד. הרי יוסף היה לו שני בנים, מנשה ואפרים. מנשה היה הבכור.
ליוסף הוא ארבע בנים, לא?
מנשה ואפרים. מנשה היה הבכור ואפרים היה הצעיר. כיוון שמנשה היה הבכור, אנחנו כבר למדנו פרשה קודמת שמנשה היה עוזר לאבא שלו בבית המלוכה. הוא היה מתרגם, הוא היה רץ אחרי האחים, הוא היה עסוק יותר לעזור לאבא שלו בבית המלוכה. הבן הצעיר, אפרים, ברגע שהסבא יעקב הגיע לגושן, לרמסס, אז אפרים היה יושב עם סבא יעקב ויושב ללמד את התורה. אפרים היה רגיל לפני יעקב בתלמוד. וכשחלה יעקב בארץ גושן, ואבא שלו הרי יושב בעיר הבירה, הלך אפרים אצל אביו למצרים להגיד לו, זה הפירוש, ויאמר לו יוסף, מי אמר את זה? אמר את זה אפרים. עכשיו יש כאן רמז מעניין, שאחד מבעלי התוספות אומר, שזה שזה אפרים זה מרומז בפסוק עצמו, לא רק בדברי רש"י. איפה זה מרומז בפסוק? ידוע שיש סדר של מה שנקרא אטבש. אטבש זה נקרא שהאותיות א' ב' יש להם לפעמים קוד כזה שאתה יכול להחליף. האות הראשונה א' יכולה להתחלף עם הטף, הבית, האות השנייה מתחלפת עם האות השנייה מהסוף להתחלה עם השין, כן? הגימל מתחלף עם הרש, כן? הדלת מתחלף עם הקוף, ההי,
אטבש, לא הדלת,
ההי מתחלף עם הצדיק, והוו מתחלף עם הפי. כיוון שהוו מתחלף עם הפי, אז פה ברמז הזה נראה ככה. ניקח את המילה ויומר, רק נחליף את הוו עם הפי.
איזה פסוק?
ויומר ליוסף, פסוק א', נחליף את הוו עם הפי. ברגע שהחלפנו את הוו עם הפי, כל שאר האותיות ביחד עם הפי יוצרים לנו את המילה אפרים, כן? כן. א', פי, ריש, יודמן. ברגע שהחלפנו את הוו עם הפי, אז ויומר ליוסף זה אפרים ליוסף. זה ככה אומר אחד מבעלי התוספות, שזה הרמז שזה היה
אפרים.
תבע והחלפנו עם הפי, אז כל שאר האותיות עם פי זה אותיות אפרים.
בשיטת האטבש
הלאה, ויקח את שני בניו עמו. למה יוסף עכשיו חוזר לאבא שלו עם שני הבנים ומנשה ועם אפרים? כדי שיברכם יעקב לפני מותו. סוג ב', ויגד ליעקב ויאמר, הנה בנך יוסף בא אליך. ויתחזק ישראל וישב על המיטה. כמובן פה ויגד ליעקב זה כבר לא אפרים וגם לא מנשה,
יעקב ישראל, יעקב ישראל.
זה בדרך הפשט, אנחנו לא מתעכבים על זה. בדרך הרמב"ם בוודאי שיש הסבר מתי לכתוב את זה ומתי את זה, כי מבואר ששני השמות הם נכונים ולכל שם יש את המשמעות שלו. ויגד, אומר רש"י, ויגד המגיד ליעקב ולא פרש מי. והרבה מקראות קצרי לשון, הרבה פעמים התורה לא אומרת מי. פה ודאי זה לא היה הבן של יוסף, א', כי הבן של יוסף היה עם יעקב, סליחה, הבן של יוסף היה עם יוסף. יוסף הולך עכשיו עם מנשה ואפרים, אז לא יכול להיות. דבר שני, גם לא יכול להיות שיוסף שלח מראש את אחד הבנים, אולי נגיד שיוסף שלח מראש את הבן שירוץ קדימה להגיד לאבא, הנה אני בא. כי כשאותו מגיד דיבר ליעקב, מה הוא אומר לו? הנה בנך יוסף בא אליך. לא מן הכבוד שהבן של יוסף יגיד את השם של אבא שלו לסבא, כן? כי רואים קודם שכתוב היום על יוסף, בפסוק א' כתוב מה הוא אמר לו, לא אמר הנה אביך יעקב חולה, הנה אביך חולה. אז שהבן מדבר לאבא אומר הנה אביך חולה בלי להגיד את שמו. אבל פה כשכתוב שאומרים ליעקב הנה בנך יוסף בא אליך, חייב להיות שזה מישהו אחר, שליח אחר אמר. זה לא יכול להיות שזה אחד מהבנים שלו. והתחזק ישראל, אמר אף על פי שהוא בני, אז אם הבן שלי יכול להישאר לשכב במיטה ואני צריך להתחזק לשבת על המיטה, מלך הוא החלוק לו כבוד. מכאן שחולקים כבוד למלכות, חולקים כבוד למלכות, אז צריך, אפילו שזה הבן שלך, אתה לא חייב. ונראה שהוא חכם משני דוגמאות קיצוניות אחרות שחולקים כבוד למלך. וכן משה חלה כבוד למלכות, כשמשה היה מדבר עם פרו, אז למרות שפרו היה מלך רשע, אבל משה לא דיבר לפרו בפנים באופן שיבזה את פרו, אלא הוא חלק לו כבוד. איפה רואים את זה? שהוא אמר לו, וירדו כל עבדיך אלה אליי, לפני המכה האחרונה, אומר משה לפרו, כל העבדים שלך ירוצו אחריי. הוא התכוון בעצם לפרו, שפרו ירוץ אחריו, אבל במקום להגיד לו בפנים, אתה תרוץ אחריי, אז הוא דיבר אליו בדרך כבוד, אמר לו, כל העבדים שלך ירוצו. רואים שמשה חיבד את פרו המלך, וכן אליהו עם אחיו, למרות שאחיו היה עובד עבודה זרה, עכשיו היום כתוב וישנס מותנה וגום, ושם גם רואים שאליהו חלק לו כבוד. פסוק ג', היום יעקב אל יוסף, אל שדי נראה אליי בלוז בארץ כנען ויברך אותי. ויאמר אליי, הנני מפריחה וירביתיך ונתתיך לקהל עמים, ונתתי את הארץ הזאת לזרעך אחריך אחוזת עולם. אומר רש"י, אם נתתיך לקהל עמים, מה הייתה הברכה שיעקב קיבל בלוז? בישרני שעתידים לצאת ממני עוד קהל עמים. לא יודע, הוא בישר ליעקב שעתיד עוד לצאת ממנו קהל עמים. אף על פי שאמר לי, אפילו שבפועל הלשון היה גוי הוא קהל גויים, אז גוי הוא קהל גויים זה שלוש, גוי זה אחד, הוא קהל גויים זה עוד שניים, לשון רבים, מיעוט רבים זה שניים. אומר, גוי אמר לי על בנימין.
לוז זה בית אל?
כן. גוי, את המילה גוי הוא התכוון על בנימין, כי זה היה לפני שבנימין נולד. בסדר? אז גוי זה בנימין. אבל מי זה קהל גויים? מי זה עוד שניים? קהל גויים הרי שניים לבד מבנימין. ושוב לא נולד לי בן, אחרי בנימין לא נולד עוד בן, אז מה התכוון, מה התכוון הבורא שאמר לי שיהיה להיות כעלמים? לימדני בזרם, למדתי רמז, שעתיד אחד משבטי להיחלק. ידעתי שאחד מהשבטים שלי יחלק להיות שניים, זה הכוונה כעלמים. ואתה, אתה מתנה אני נותן לך, מכיוון שאתה יוסף, חלקלת אותי ואת משפחתי בימי הרעב, אז את המתנה הזו אני נותן לך ליוסף, את המתנה הזו, ואחד המפרשים אומר שזה גם קשור לכך שיעקב סוף סוף רצה להגדיל את משפחת רחל יותר מבילה וזלפה, כי הרי יצר בסופו של דבר שבילה וזלפה ורחל לכל אחד מהם יש שניים, כן? ולאה היה לה שש. יעקב רצה בכל אופן שרחל יהיה לה יותר מהשפחות, אז ברגע שהוא לקח את יוסף והפך אותו לשניים, אז יוצא שלרחל בסופו של דבר יש לה יותר משהו לאחרים.
בכל, מגיע לה.
בחור של רחל, אבל יש בחור מבחור יעקב ומישהו אחר. אז אוקיי, ואתה, שני בניך נולדים לך בארץ מצרים, עד בו יהיה לך מצרים עליהם, אפרים ומנשה, כי ראובן ושמעון יהיו לי. הנולדים לך בגומר, עד בו יהיה לך, מה הכוונה? לפני בו יהיה לך, כלומר שנולדו מי שפרשת ממני עד שבאתי אצלך, וכל אותם שנים שאתה נפרדת ממני, נולדו לך שני אלה. ליהם הכוונה בחשבון שאר בניים ליטול חלק בארץ איש כנגדו. מתי שהארץ תתחלק, אז כמו שנותנים חלק לראובן וחלק לשמעון, אז יהיה גם חלק לאפרים וחלק למנשה. סוק ו' ומולדתך אשר הולדת אחריהם לך יהיו, על שם אחיהם יקראו בנחלתם. מה הכוונה? מסביר רש"י, ומולדתך וגומר, אם תוליד עוד לא יהיו במניין בניי, אלא בתוך שבטי אפרים ומנשה יהיו נכללים. זאת אומרת, אם תוליד עוד בנים, אז זה לא יהיה עוד. לא היו. גם יעקב ידע שלא יהיו. רק מה הוא התכוון להגיד לו? הרמז פה היה שהוא רוצה להגיד לו, שאל תחשוב שלך יוסף יש חלק לפני עצמו, ויש גם מנשה וגם אפרים, ובעצם הפך להיות יוסף לשלושה חלקים. וכל להגיד לו בפנים שלא, זה אומר לך, גם אם יהיה, זה אומר לך שזה נכלל בשני אלה, אבל הרמז בדבר שזה לא שלושה, יוסף הוא לא שלושה חלקים, אלא שניים. ולא יהיה להם שם בשבטים לעניין המחלה. אף על פי שנחלקה הארץ למניין גולגלותם, למרות שהארץ ישראל התחלקה לפי כמות משפחות, כמה גולגלות, כמה יהודים היו, כדי כתיב לרב תרבן החלטו, וכל איש ואיש נטל בשווה חוץ מלבחורים, אז לא משנה אם יהיה עוד או לא יהיה עוד, וכמו של דבר כל אחד יקבל את החלק שלו באותו מידה. בכל מקום לא נקראו שבטים אל האלו, אבל לקרוא שבט נפרד יש רק לאלו, למה נפקמין השבט נפרד? אז מביא רש"י שלושה דברים, להטיל גורל לארץ, עושים גורל לארץ, מחלקים את זה לחלקים, אז מנשה, אפרים, מחלקים לפני עצמם, למניין שמות השבטים, ונשיא לכל שבט ושבט, כשצריך לתת בכמה הזדמנויות היו נשיאים בעם ישראל, אז לאפרים ולמנשה יש שבט, יש נשיא נפרד, ודגלים לזה ולזה, גם כל שבט היה לו דגל עם צבע, אז מנשה ואפרים היה לכל אחד את הדגל, את הצבע שלו. סוג זית, ואני בבואי מפדן, מתה עליי רחל בארץ כנען בדרך בעוד כברת ארץ לבוא אפרתה, והגבריה שם בדרך אפרת היא בית לחם. אומר אשי, ואני בבואי מפדן וגומר, מה יעקב אומר כאן ליוסף? אף על פי שאני מטריח עליך לא ליחני להיקבר בארץ כנען. ולא כך עשיתי לאמך, שהרי מתה סמוך לבית לחם, והוא לא לקח את רחל למערת המכפלה. איפה זה בית לחם? בית לחם זה כברת ארץ כתוב. בעוד כברת ארץ לבוא אפרתה. בית לחם היה קרוב מאוד. מה זה קרוב מאוד? מה זה כברת ארץ? אומר שכברת ארץ זה מידת ארץ, ואלפיים אמה כמידת תחום שבת. סך הכל המרחק מקבר רחל, איפה שהיא נמצאת, עד להכניס אותה למערת המכפלה, זה סכום קטן של אלפיים אמה. כדברי רבי משה הדרשן. ולא תאמר שעיכבו עליי גשמים להוליכה ולקברה בחברון. אי אפשר להגיד שהסיבה היא שלא לקחת אותה לחברון, כי ירד גשם חזק והיה שערה גדולה ולכן לא לקחתי אותה לשם. את הגריד היה, זה היה זמן של יובש, שהארץ חלולה ומנוקבת כקברה. בזמן היובש אז אנשים חורשים, כשעושים חריש, אז איך נראית האדמה בעת החריש? ממלא חורים היא המחרשה. אז זה נקרא קברת ארץ, זה גם מרמז על קברה. קברה זה כינוי לכלי של, כמו שיש מסננת ויש נפה ויש קברה. קברה זה כלי שמסננת כזה, שמסננים את החיטים, שרוצים להפריד את החיטים מהמוץ, מהפסולת, אז משתמשים בקברה. ואקבריה שם, ולא הלכתי אפילו לבית לחם להכניסה לארץ. וידעתי שיש בליבך עליי. מה זה יש בליבו עליו? בשכל לא היה ליוסף שום שאלה על אבא שלו, אמר אם אבא שלי עשה ככה, בטח זה הכי נכון שצריך להיות, אני לא, אולי לא, הרהורים. כי הרי מאז שרחל נקברה, עד אותו יום כבר עברו כל כך הרבה שנים, וביניהם גם היו את השנים המרובות של 17 שנה שהוא היה עם אבא שלו בבית בארץ ישראל, גם אז הוא יכל לדבר איתו על זה. אף פעם הוא לא נתן לו שום הסבר, כי לא היה ליעקב צורך לתת הסבר ליוסף, כי יוסף לא היה לו שאלות, מה שאבא עשה זה טוב. אבל בליבו היינו תחושה לא נכונה, לא בשכל בשאלה שכלית, אלא הרגשה לא טובה היה לו. אז כל השנים הרגשה לא טובה, זה יש וזהו, זה לא
הרגיש את זה. יעקב חשב שיוסף היה צריך, שאביו היה צריך לגבור את
רחל במערת המכפלה. יוסף היה בליבו, אז אומר יעקב ליוסף, עכשיו יתעורר לך מחדש מה שיש לך בליבך, אבל דע לך שעל פי הדיבור קברתי עכשיו, זה היה ציווי אלוקי לעשות את זה, וכשתבין מה הציווי, אתה תבין שזה היה לטובת אמא שלך.
על פי הדיבור?
על פי הדיבור זה ציווי אלוקי, זה דיבור אלוקי. זאת אומרת שהיה כאן בעצם רצון ושמחה של רחל להיקבר שם ולא במערת המכפלה. למה? שתהי לעזרה לבניה כשיבלה אותה נבוזרדן. כשנבוזרדן ייקח את עם ישראל לגלות אחרי בית חורבן, בית ראשון, והיו עוברים דרך שם, עברו דרך קבר רחל. יצאת רחל על קברה ובוכה ומבקשת עליהם רחמים, שנאמר הפסוק אומר אצל הנביא ירמיהו, קול ורמה נשמע וגומר. והקדוש ברוך הוא משיבה, יש שכר לפעולתך נאום השם וגומר, ושמו בנים לגבולם. מה זה, איזה פעולה עשתה רחל? היא ויתרה על מערת המכפלה, זו פעולה מאוד גדולה. למה היא ויתרה על מערת המכפלה? בשביל הבן שלה. זאת אמא אמיתית, הם בישראל, לא חושבת על הטובה של עצמה, היא חושבת על הטובת הילדים שלה. אז אם היא יודעת שהוויתור הזה על מערת המכפלה הוא בעצם לטובת עם ישראל במשך הדורות, אז היא, זה שמחתה וזה רצונה. וזה גילה עכשיו יעקב ליוסף.
שם הלכו לגלות בבל רק שתי שבטים או עשר שבטים?
רובם הלכו שם. הלכו בשלבים, זאת אומרת, לא הלכו בבת אחת.
עוד לא היה ישראל, זה אחר כך.
אונקלוס תרגם, אונקלוס מסביר, אונקלוס אומר ככה, כרוב ארה. אונקלוס אומר, כברת ארץ, מה אומר אונקלוס? כרובה דארה. מה זה כרובה דארה? כדי שיהיו חרישת יום. אונקלוס אומר שמה הכוונה כברת ארץ, זה מרחק שאתה רוצה לציין. מה המרחק? מרחק כמה זמן לוקח לחרוש שדה יום אחד? זה הזמן שלקח ללכת מבית לחם עד מערת המכפלה. ואומר אני, רש"י אומר, מה התכוון אונקלוס? כי מתכוון ככה. כי קשה להגיד מה פירוש כמה לוקח יום. תלוי אם אתה עצלן או שאתה זריז, חסדה, כמה זמן לוקח לחרוש, תלוי, כל אחד. ואומר אני שהיה להם קצב שהיו קוראים אותו כדי מחרישה אחת. היה להם מידה קצובה. והיו רגילים. שרוצים להגיד כמה זה מחרשה, זה זמן קבוע, ידוע. קרוידה בלז. קרוידה זה נקרא כמה שמחרשה מספיקה לחרוש ביום אחד. כדי אמריאן, מביא רש"י מהגמרא, כתוב במסכת במונציה, כרוב ותנה. היינו חרש פעם אחת ושנה פעם שנייה לחרוש. או דוגמה שנייה, מביא רש"י במסכת יומה, כמה דמסיק תעלה מבי קרבה. שם כתוב כמה ששואל מעלה ברגליים שלו כשהוא דורס על שדה שחרשו אותה. על כל פנים רואים שהמילה קרבה או מילה קרוב זה נקרא חרישה. אז זאת אומרת גם פה, קברת ארץ זה מלשון חרישה. פסוק ח', וירא ישראל את בני יוסף ויאמר מי אלה? אומר רש"י, וירא ישראל את בני יוסף, ביקש לברכם. הוא רצה לברך אותם, מה פירוש וירא ישראל? הוא ראה אותם גם קודם, כי הרי כשהם נכנסו אליו הביתה הוא מיד ראה הוא הרי אמר לו, שני בניך נולדים לך, הוא דיבר כבר, מה זה הכוונה פה?
זה שאפרים למד איתו.
הוא למד איתו, כן. ביקש לברכם, רצה לברך אותם ונסתלקה ממנו שכינה. ברגע שראה יעקב שהסתלקה ממנו שכינה, הוא הבין שיש כאן איזה מעצור מלתת ברכה לילדים האלה. למה השכינה הסתלקה? לפי שעתיד יהיה רבם ואחיו לצאת מאפרים, ויהיו בניו ומנשה, יהיו רשעים שיצאו משניהם, אז השכינה הסתלקה שהוא לא יברך אותם. ויום מי אלה? מאיכן יצאו אלו שאינם ראויים לברכה? מאיפה הם נולדו לך? אולי יש בעיה פה בנישואין, אולי יש כאן איזה בעיה, מה קרה פה? עונה לו יוסף, פסוק ט', ויום יוסף אל אביו, בניים, אשר נתן לי אלוהים בזה, בזה, ויאמר ככם נא אליי ואברכם. ראשי, מה זה בזה? יוסף, בזה, כשאתה אומר בזה, יש זה, זה אתה מצביע על משהו שנמצא מול העיניים שלך. יוסף אומר פה לאבא שלו ככה. אצל אבותיי, אברהם, יצחק, ואפילו אצל יעקב, לא מצאנו בתורה בפשוטו של מקרא שהיה נישואין, שלפני זה היה אירוסין וכתובה, כל הפרטים האלה לא כתוב בפשוטם של כתובים שזה היה אצל האבות, גם לא היה צריך לפני מתן תורה. יוסף אומר לאבא שלו, אצלי הנישואין, היה להם עוד מעלה על הנישואין שלך, של אביך ושל סביך, של אברהם, יצחק ויעקב. הוא אומר, אצלי בנישואין יש שטר אירוסין, יש שטר כתובה, והשאומר, בזה, מה זה בזה? הראה לו שטר אירוסין, שטר כתובה, אז אין שום בעיה חלילה בנישואין של יוסף עם אשתו. הוא ביקש יוסף רחמים על הדבר, יוסף התחיל לבקש רחמים שהשכינה תחזור לאבא שלו. וזה מה שקרה, ונחה עליו רוח הקודש. ויומר, ברגע שנחה רוח הקודש, אז יעקב אומר, ויומר, ככם נא אליי ואברכם. חזרה עליו רוח הקודש אחרי שיוסף התפלל על זה. זהו שאמר הכתוב, זה מה שהפסוק אומר בהושע, ואנוכי תרגלתי לאפרים, כחם על זרועותיו. מה הכוונה? מסביר רש"י. תרגלתי רוחי, רוחי הכוונה לרוח הקודש. אומר הקדוש ברוך הוא, אני הבאתי חזרה, הרגלתי את הרוח הקודש שלי ביעקב בשביל אפרים. בגלל אפרים חזר רוח הקודש ליעקב.
למה?
עד שלקחם על זרועותיו.
למה?
עד שהוא לקח את אותם על זרועותיו והתפלל עליהם. זה הכוונה שאחרי תפילתו וזכותו של יוסף. למה? מה הכוונה פה? למה? אתה מתכוון בטח שאלה למה דווקא אפרים ולא מנשה?
כן. כן? לא כתוב.
כתוב שבגלל הזכות של יוסף, יוסף עצמו, זה היה בגלל הזכות של יוסף. ליוסף עצמו לפעמים נקרא אפרים.
אפרים זה הבן הקטן.
כן, למרות שאפרים הוא הבן הקטן, אבל אפרים הוא הבן העיקרי של יוסף, כמו שנראה היום בהמשך,
כשהוא
לא שם את יד ימין על אפרים. גם שאפרים הוא הבן העיקרי של יוסף, אז לפעמים יוסף מכונה אפרים. ומה שכתוב שם בהושע, שבנוכי תרגלתי לאפרים, הכוונה בעצם ליוסף.
אנחנו